ממשיכים בלימודנו המרתק בהלכות תשובה להרמב״ם, והגענו עד לפרק א' הלכה א', ועסקנו במילים, אולי נקרא שוב את ההלכה מתחילתה, כל מצוות שבתורה בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון ובמשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו. כן, אז דיברנו על המשמעות של כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, הכפילות ומה שזה אומר. אני לא רואה צורך לחזור על הדברים, אלא אם כן יש איזו דרישה אולטימטיבית, אני חושב שהדברים ברורים. טוב, ואז אנחנו עסוקים עכשיו בהמשך, חייב להתוודות, וגם הסברנו את הנקודה הזאת, אני חושב, דיברנו על המשמעות של הדיבור, נכון? כן או לא? לא?
לא
היית. דיברנו? כן. כן, שהאדם, לפי היהדות, עיקרו הוא הדיבור יותר מהמחשבה, כלומר, כמובן, דיבור שמבטא מחשבה, ולכן הגמר של הרצון נעשה על ידי הדיבור. עד כאן מה שהיה. מכאן ואילך אנחנו ממשיכים במילים הבאות. לפני האל ברוך הוא. כלומר, כשאנחנו מתוודים, המצווה שהווידוי יעשה לפני האל ברוך הוא. טוב, יש קודם כל לא לפני אדם. כן? כלומר, הווידוי עניינו לפני הבורא, לא לפני אדם. בזה יש מחלוקת כותבית עם הנצרות שהיא עושה את וידוייה בפני אדם. אבל, וזה קשור לזה שהנצרות סבורה שהאלוהות איננה פרסונלית, ואת זה ירשה מהפילוסופיה, ואנחנו סבורים שהקדוש ברוך הוא מישהו שאפשר לדבר איתו. זה כשלעצמו דבר חשוב. אבל תשאל השאלה, למה בכל זאת צריך בכלל להתוודות לפני השם? היה לכאורה מספיק שאתוודה ביני לבין עצמי. לומר, חטאתי, עשיתי כך וכך, למה אני צריך שזה יהיה לפני השם? מובנת השאלה שלי? השאלה ברורה? מה? מן הסתם שלא. כלומר, המעמד של לפני השם איננו זהה לביני לבין עצמי. נכון? אולי בפני עצמנו. כן, זה השאלה. מה? חטאתי כלפי השם, זה נכון. אבל השם הרי יודע. כך שאני לא מגלה לו שום דבר חדש. לכן הצורך להתוודות לפני השם, הדבר הזה הוא תמוע, כן? מה אתה מתכוון? כן, אבל אני חשבתי שאתה עולה על איזשהו כיוון ואני רואה שאתה נסוג. מה אתה רוצה לומר? כלומר, מה המשמעות של השאלה אייקה? לא, מה אתה מבין? מה הקדוש ברוך הוא שאל את האדם בעצם? מה זה? לאן הגעת? זאת אומרת, אייקה, אחרי החטא, איפה עכשיו אתה נמצא? נכון? ולכן אייקה זה בעצם תביעה, תשוב לאיפה שהיית. נכון? זה המשמעות של השאלה. כן, מה אתה אומר?
וכמה שואלים שאברה אמרת שקדוש ברוך הוא מייצר מציאות חדשה דרך הדיבור, אנחנו חושב מדבר.
נכון.
אז דרך הדיבור שלא בתוך
הנימיות,
אלא דרך הדיבור אנחנו מייצרים גם מציאות חדשה.
אני מסכים איתך. אתה אומר שהדיבור מייצר מציאות חדשה. זאת הסיבה שהווידוי צריך להיות על ידי דיבור. זה אני מקבל. השאלה שלי היא שאלה נוספת. למה הדיבור הזה צריך להיות לפני השם ולא לפני עצמי? היה מספיק שאני אשב ביני לבין עצמי ואומר, חטאתי ועשיתי כך וכך. מדוע זה צריך להיות לפני השם? אני חושב שדרך ההערה שלך אנחנו הגענו למשהו עמוק יותר. זה נכון, אבל השם יודע שחטאתי, לכן באמת ישאל השאלה, מדוע אני צריך לספר לו שחטאתי? הרי הוא יודע. מספיק שאחזור בתשובה ואני אגיד לעצמי שחטאתי, לכאורה אני לא צריך לעשות את זה, לעשות יותר מזה. למה צריך להיות לפני השם? ואני חושב שאפשר להשתמש בהערה שלך, שבעצם החטא הוציא אותי מלפני השם. וכאשר אני מתוודה, כשאני עושה תשובה, אני חוזר להיות לפני השם. כלומר, הלפני השם הוא ההשלמה של התשובה, במובן הזה שאני חוזר למדרגה שירדתי ממנה. אומרים הדרשנים שכשהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, אייקה, במקום לענות, הוא התחיל להתחמק. כל כך שמעתי, ויחווה, זה לא אני, זה אשתי, זה פה, שם. בסוף, ויומר אליו, אברהם, ויומר, הנני. כלומר, לקח כ-2,000 שנה, עד שסוף סוף האדם חזר לעמוד לפני השם. יוצא לפי זה שהווידוי לפני השם הוא התיקון. מובן מה שאני אומר? עכשיו, זה חשוב מאוד בגלל שאפשר לומר, היה אפשר לחשוב שהתשובה תפקידה להציל אותי מעונש. בלבד. ואז, אף על פי שאני כבר לא נענש, אבל אני כבר לא רצוי. אבל התשובה מגלה לי שאני עכשיו רצוי. ולכן יש מבחן לדבר הזה, שאני בא לפני השם. זאת המעלה. עד כאן מובן? נפלא, אז אפשר להמשיך עם הכל מובן. לפני האל ברוך הוא, שנאמר, איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם ויתוודו את חטאתם אשר עשו. זה וידוי דברים, וידוי זה מצוות עשה. עד כאן מה שראינו עד עכשיו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן.
איך אני באמת יודע אם אני רצוי לפני השם? הרי אין פה אינטראקציה.
איך אני יודע אם אני רצוי לפני השם? אם אני עושה את רצונו, אני רצוי לפניו. אם אני לא עושה רצונו, אני עושה הפך רצונו, אני לא רצוי לפניו. השם אמר לי לא לעשות עבירות, עשיתי עבירה, לא רצוי. חזרתי בתשובה, רצוי. מה כל כך מסובך? בבקשה, אדוני.
השם הוא יסוד הקיום.
כן.
ואם לא רוצה אותי, אז אני לא קיים.
לא. אם אתה לא רצוי לפני השם, חלילה, אתה לא לא קיים, אלא אתה אחורי השם. יש לפני ויש אחורי. זה כמו שכשאתה פוגש מישהו, יש שתי אופנים לפגוש אותו. פנים אל פנים או בעורף. כלומר, אני מדבר איתך, אבל אתה לא מסתכל עליי. יש כך בהתגלות האלוהית, יש שני אופנים. יש אופן של פנים אל פנים. כלומר, זה מערכת יחסים בעלת אופי מוסרי. ויש מערכת יחסים בעלת אופי סתמי, אימפרסונלי, הטבע. זה נקרא מאחורי השם. מובן? וזה מה שנקרא גם, אצל חכמי הקבלה, סיטרה אחרה, הצד האחר. והצד האחר של מי? הצד אחר של מי? של האלוהות. כלומר, זה לא אלוהים והשטן, השטן זה הצד האחורי, כביכול, של האלוהות. כן.
משה רבינו ראה גם את הצד האחורי של השם.
נכון.
אז אתה אומר שהוא לא היה רצוי
את השם? תשובה. משה רבינו נאמר עליו, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. נכון? מצד שני, 3 פסוקים לפני זה כתוב, לא תוכל לראות פניי. אז יש לך סתירה בתוך הפסוקים עצמם. כנראה שיש כמה שהמושגים של פנים ואחור הם מושגים יחסיים. כלומר, יש מדרגה שהיא פנים ביחס למדרגה אחרת נמוכה שהיא אחוריים, אבל אותה מדרגה של פנים היא אחור לעומת מדרגה יותר עליונה. בסדר? כמו שאמר רבי יהודה הלוי, וכמה פנים לפנים הנוראים וכמה אחוריים לאחוריים הנראים. כן, כך ששלשלת של פנים ואחור, פנים ואחור. נכון, זה רבי יהודה הלוי אמר את זה, ואנחנו אומרים את זה בתפילות יום הכיפורים, בהקדמה של קדושת שחרית, אצל אחינו הספרדים. כן, מה עוד?
משה לא נכנס לארץ בגלל החטא שלו, כשהוא התפלל, עשה תשובה כביכול, התפלל על החטא, ושם מסתם הקדוש ברוך הוא אמר לו,
רב לך, נכון.
אז איך? איך אני יודע שהתשובה שלי כן מקובלת על השם, שכן השם רוצה אותי, כאילו שאת התשובה שלי, שכן אני עושה...
אני לא הבנתי את הקשר בין שני חלקי השאלה. זאת אומרת, אתה אומר, משה רבנו התפלל ובסוף לא נענה. אחר כך אתה שואל שאלה חדשה. איך אני יודע שתשובתי רצויה? אני לא הבנתי את הקשר בין שתי בין שני חלקי האמירה. מה שסיפרת בהתחלה זה עובדה. הקדוש ברוך הוא לא ענה לתפילת משה. עכשיו, אתה שואל, חוץ מזה, חוץ מן העובדה הזאת, שאלת שאלה יפה, אבל לא הבנתי את הקשר בין שני החלקים.
כי זה לא דוגמה לזה שיש מצבים שהתשובה לא מתקבלת?
אני מבין את הטעות שיש בהצגת השאלה. זאת אומרת, אתה סבור שאם הקדוש ברוך הוא אמר למשה רב לך, סימן שתשובתו לא התקבלה. ככה אתה חושב, בסדר, אז אני אומר, ודאי, אתה טועה, זה לא נכון. תשובתו של משה ודאי התקבלה. אבל בקשתו להיכנס לארץ נתקלת בסירוב מסיבות אחרות לגמרי. מסיבות שצריך לפרט אותם, אבל ודאי שזה לא בגלל החטא. כן?
התשובה
שבן
אדם עושה תמיד מתקבלת?
תשובה, היא מתקבלת, למה לא? הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא מקבל את התשובה, למה שלא יקבל? אין דבר העומד לפני התשובה. רק צריכה להיות תשובה אמיתית. יש כללים, מהי תשובה אמיתית? בשביל זה אנחנו לומדים הלכות תשובה. אחד הדברים הנפלאים שיש בתורת המוסר של היהדות, זה שאפשר לדעת איפה אדם נמצא. כן? זה לא סוד, זה לא נעלם. אני יודע איפה אני נמצא. איך אפשר לדעת? על ידי לימוד. אדם רוצה לדעת, אני צדיק או רשע? פשוט מאוד, תסתכל מה זה להיות צדיק. אם אתה עומד בקריטריונים, אתה צדיק. לא עומד, רשע. הגדרה פשוטה. עד כדי כך, שהתלמוד אומר שגם אפשר לדעת אם אני ענב או לא. ואם אני ענב באמת, אני יכול גם לומר את זה. בואו. זאת אומרת, אם זה אמיתי, אפשר גם להגיד, אני ענב. כן, זה הגמרא הזאת, במסכת סוטה. טוב, איפה היינו? אנחנו ברמב״ם בעצם. כן, כיצד מתוודין? אומר, אנא השם, חטאתי. אגב, מאיפה לקחנו שצריך להגיד אנא בוידוי? ממשה, ממשה, נכון? שמשה אומר, אנא, חטא העם הזה, חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. אני לא כך מבין, אנא זה ביטוי של בקשה. מה זה קשור לוידוי?
אני מבקש ממך, מה שאני תוודא,
אבל לכאורה היה צריך להגיד, אנא השם, סלח לי. אבל אתה אומר, אנא השם, חטאתי. כן, אבל אין פה בקשה. מה אדם מבקש? כנראה שבעקבות החטא, בעקבות הוידוי, אני גם, הוידוי הופך לתפילה. כן? הוידוי עצמו הוא תפילה. טוב, בואו נמשיך. אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך. אני לא הבנתי כלום. או שחטאתי, או שעוויתי, או שפשעתי. למה צריך להגיד שלושת הביטויים? אם חטאת, תגיד אנא השם חטאתי. אם עווית, תגיד אנא השם עוויתי. אם פשעת, תגיד אנא השם פשעתי. אבל בוידוי, לפחות הנוסח הסטנדרטי, צריך להגיד שלושת הדברים. למה?
יש חטא, עוון ופשע.
בדיוק, זו השאלה שלי. כיוון שיש חטא, ויש עוון, ויש פשע, אז האדם מתוודא לפי מה שהוא עשה. אם הוא חטא, יגיד חטאתי. אם עווה, יגיד עוויתי. ואם פשע, יגיד פשעתי. כן.
אולי תשובה זה שכל חטא זה שלושת הדברים ביחד.
אתה אומר, בכל חטא יש שלושת הדברים ביחד? למה? הרי... אני מתחיל להבין, אבל קודם כל, מה ההבדל בין חטאתי לעוויתי, קודם כל? חטא זה בשוגג, עוון זה במזיד, נכון? אז אם אני חטאתי, זה היה בשוגג. על שוגג צריך לעשות תשובה. על מזיד צריך לעשות גם תשובה. אז, ועל מה זה פשיעה?
להכעיס,
מרד, דרך המרידה. אז אלא כנראה, מה שאתה אומר זה נכון, שאומנם יש באופן דומיננטי, בחטא שלי, אחד מהשלושה. אבל יש הקרנה של משהו משני האחרים. כלומר, בכל שוגג יש קצת מזיד, ובכל מזיד קצת מרידה, אבל בגלוי אני נמצא באחת משלושת הנקודות בלבד. אבל בסופו של דבר, יש בי מהשלושה. לכן, אם אני אומר חטאתי, אני גם אומר אביתי פשעתי.
אבל
אבל לפעמים עיקר הכוונה היא על חטאתי, לפעמים על עוויתי, לפעמים על פשעתי. מובן? אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי. כן. אני אולי אסביר את זה. הרי מה זה אמרנו חטאתי, זה בשוגג. מה זה שוגג?
בטעות.
לא, שוגג זה לא בטעות. בטעות זה לא חטא בכלל. אלא שוגג זה שכחה. למשל, אני שכחתי שהדבר אסור. ידעתי פעם ושכחתי. זה נקרא שוגג. או אני יודע שהדבר אסור, רק שכחתי שזה היום שבת. אבל יש פה, אם כן, ממד מסוים של פשיעה. הייתי צריך לשים לב.
אם הוא לא יודע בכלל.
אם הוא לא יודע בכלל, זה לא שגגה. זה אנוס. אם הוא לא ידע שיש בכלל איסור כזה בתורה, אז הוא אנוס. זה לא בכלל חטא. זה נקרא אנוס.
החטא...
יפה. לא, קצת, לפעמים הוא גם לא יכול היה ללמוד. יש מצב שאדם, בנתונים, שהוא לא יכול היה לדעת. אבל אני אומר, השגגה היא בנויה על איזושהי ידיעה, על איזושהי התרשלות. אז בהתרשלות יש משהו מילה מזיד. מובן? למשל, אני מסביר. אדם, למשל, שכח שהיום שבת. הוא שכח שהיום שבת. ולכן הוא הדליק את האש. עשה לעצמו ביצה. בישל ביצה. הוא שכח. ופתאום הוא אומר, שבת היום. עכשיו, לכאורה, הוא צריך לשים לב שהיום שבת. איך אדם שוכח דבר כזה? יש איזו התרשלות. ברור? או רוצח בשוגג. מה זה רוצח בשוגג? הוא לקח את הגרזן, הרים את הגרזן, הברזל הלך, הרג מישהו. לא רציתי להרוג אף אחד. אבל יכולתי לבדוק את זה יותר טוב לפני כן. לבדוק שהברזל מחזיק. אז יש פה צד של פשיעה בדבר הזה, מובן? לא פשיעה במובן ההלכתי, יש פה איזה אחריות. יכולתי לבדוק שהגרזל, כמו שצריך, שהמעצורים של הרכב תקינים. לא בדקתי. אז באיזשהו מקום אני מזלזל בחיי אדם. אז אני לא רוצח ממש, בכוונה, לא יורה על מישהו, אבל... באיזשהו מקום, ערכם של חיי אדם ירד בעיניי. עובדה שאני לא נזהר כראוי. אז זאת אומרת, יש פה קצת מזיד. נכון? אז עוד דבר, גם במזיד יש קצת מרידה. נכון, מה זה מזיד? מזיד זה שאדם עושה בגלל, אני יודע, תאוותו. כן? אומרים לו, תשמע, אסור לבשל בשבת. שבת היום אסור לבשל. כן, אבל אני כל כך אוהב חביתות, אני לא יכול לא לעשות. תשמע, צריך להבין אותי, כן? חביתה זה טעים, אני לא יכול בלי חביתה. נכון, שבת, אבל נכון, זה נקרא מזיד. עכשיו, זה לא מרידה. כלומר, זה לא שהוא רוצה להרגיז את הקדוש ברוך הוא שאסר עליו את השבת וזה. אבל באיזשהו מקום זה כן קטן. כן? יש איזו נקודה בתוך ההתנהגות המזידה הזאת, שבעצם מטריס כלפי מעלה. למה אסרת עליי לתגן חביתה בשבת? אז לכן, בכל מזיד יש גם קצת פשיעה. זה מובן?
איפה
במרידה יש ודאי שקצת מן האחרים. למה? כי כשאני מורד בבורא, זה אולי בגלל שאני לא כך מבין. כלומר, אם הייתי מבין את המשמעות של ציווי הבורא, לא הייתי מורד. אז בזה יש קצת שוגג. מובן? כלומר, יש הכל. כן, בבקשה.
אולי באנלוגיה לא הכי מדויקת, אבל גם היום כשמאשימים אנשים גם בפורה שהוא מואשם בעשרה סעיפים, אז גם פה זה אומר שיש בעצם איזשהו קשר.
כן, יש קשר סביבתי בין צדדים שונים של אותה עבירה, בדיוק. טוב, כן.
למה כל יום אומרים תחנון?
זה שאלה יפה, מה זה קשור לנושא שלנו?
לא, כי זה גם אותו סגנון וידוי.
לא, הרי אמרת תחנון או וידוי, תחליט.
וידוי לפני התחנון.
אז אתה שואל שאלה אחרת. למה כל יום אומרים וידוי? מי אמר שכל יום אומרים וידוי? יש אומרים כל יום, יש לא אומרים כל יום. הספרדים שאומרים כל יום וידוי, למה הם אומרים כל יום וידוי?
אני אומר וידוי כל יום.
אתה ספרדי, כן, כן. אז למה אומרים וידוי כל יום? אולי תיתן לי את התשובה.
יכול להיות שבן אדם חוטא כל יום.
יכול שחטא, יכול שלא אני חטאתי, אלא כל האומה חטאה. אפשר גם להגיד על ספק, אבל אפשר להגיד שזה ודאי שהחטא הזה נעשה באומה. כן? הרי שמה לא מוזכר בוידוי של אומרים כל יום, רצחתי. רצחתי, לא כתוב, נכון? הדברים שאנחנו יודעים שהם מצויים. דבר נוסף, זה מדרכי הניקיון, כאשר אנחנו יורדים ממדרגה אצילית של התפילה, אל השפלות של העולם הזה, אנחנו צריכים הגנה. אחרי הוידוי מגן. בסדר? טוב. אז לגבי התחנון, זה נושא בפני עצמו.
לא, זה לא דווקא
אחרי,
זה יכול להיות
אחרי של העולם. כן, לגבי התחנון, זה נושא אחר. בסדר. טוב, ובכן, אבל נמשיך. כיצד מבדין? אומר, ענה השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך. ועשיתי כך וכך. כלומר, צריך גם לפרט. מה זה היה? למשל, תיגנתי לעצמי ביצה בשבת בבוקר. נכון? וזה, כן, והרי ניחמתי, מה זה ניחמתי? מה זה ניחמתי? מה זה ניחמה? התחרטתי, כן? זה בעברית מקראית פשוט, בעברית מודרנית, להנחם הכוונה לקבל נחמה. אבל בעברית מקראית, וזה מה שכאן הרבה מתכוון, הכוונה, אני מתחרט. כן? כי אחרי שובי ניחמתי, ואחרי ודעי, ספקתי על ירח. כן, אז והרי ניחמתי ובושתי במעשי. למה האדם מתבייש? מה זה הבושה? שיש אי התאמה בין מה שאני לבין מה שאני ראוי להיות.
מצפון?
לא, לא. המילה מצפון לא קיימת בלקסיקון של היהדות. המילה מצפון מקורה בפילוסופיה הסטואיקנית, וזה חד, זה בשפה המודרנית, אבל זה לא ביהדות. כן? אבל יש הבחנה בין מה שאני ראוי להיות לבין מה שאני בפועל. ההפרש הזה מבייש אותי. מה זה מבייש? שורף אותי. כלומר, יש איזו התהפכות מחודשת להיות מה שאני ראוי להיות. לכן אומר הזוהר, הבושה מחפרת על כל המעשים. ולעולם איני חוזר לדבר זה. מה זה לעולם איני חוזר לדבר זה? זה קבלה לעתיד. כלומר, אומנם עשיתי, מכאן ואילך לא אעשה. אז יש פה בעצם שלושה דברים. יש הסכמה בהווה, חרטה לעבר, הסכמה לעתיד. ולעולם איני חוזר לדבר זה. וזהו עיקרו של וידוי. זה הוידוי בעיקרו. עד כאן מובן? טוב. עכשיו, יש כאן תוספת מעניינת שהיא נתונה במחלוקת. וכל המרבה להתוודות. ומעריך בעניין זה, הרי זה משובח. כאן יש מחלוקת בין בעלי הנגלה לבעלי הנסתר. בעלי הנגלה אומרים שטוב להוסיף וידויים. בעלי הנסתר אומרים שלא טוב להוסיף וידויים. אם תביטו בחלק מהמחזורים, יש במחזורים של יום הכיפורים שורות של וידויים שלא אומרים אותם. למה לא אומרים אותם? כי הארי אמר לו לומר אותם. אלא לומר וידוי אחד בכל תפילה, ולא יותר. מדוע? אומר הארי, כי זה ככלב שב על קיאו. מה המשמעות? לכאורה, זה טוב להתוודות, לא? מה עושה הוידוי? מקי. הוידוי זה הקאה, בקוף. כלומר, מה שהיה בקרבי, הרצון שלי לחטא, יצא ממני. זה נקרא להקי. עכשיו, כאשר אני מתוודע מחדש, הוא מתוודע לחטא, מה קורה אצלי? אני חוזר למעמד שבו רציתי בחטא. אז זה לא רצוי. זה בעצם מעורר אצלי משהו שכבר השתחררתי ממנו. לכן, האסטרטגיה הפדגוגית של הקבלה היא בדיוק ההפך. אל תחזור על זה. כי הוידוי היה רציני. מה?
מה עומד אחרי זה
אצל המקבלים? זה מה שאני הסברתי עכשיו. כן, בזמן ש... כלומר, בזמן שתכנת לשאול, אני גם הסברתי. כן.
אני מכיר את ההסבר הזה גם מהעבר, אבל לא...
נו, אז מה החידוש?
לא מובן לי למה דווקא האסטרטגיה של המקובלים היא... שאם אני מעורר, אם אני רוצה לשנות...
אז זהו, אם אומרים לך, תשמע, וידוי פעם אחת, אז אתה תהיה מוכרח להתוודות ברצינות. אם אני אומר, תשמע, אתה יכול להתוודות 15 פעמים, אז הווידוי הראשון הוא לא רציני.
ולמה דווקא מקובלים?
זה כמו שאת יודע, בחינוך. כמה פעמים צריך להגיד לילד שלא עושים משהו?
פעם אחת.
אם אתה אומר פעמיים, סימן שהפעם הראשונה לא שווה כלום. נכון? לא, זה גם אובדן הרצינות של הדיבור. אצל המקובלים יכול להיות שהם מבינים את הערך של הדיבור יותר לעומק מאשר בעלי הנגלה. יכול להיות. כן, בבקשה.
אני יכול לחזור אותך טיפה פה לסוף.
תנסה.
לסוף של הבידוי, אני אומר, לעולם לא אחזור. עכשיו, מה קורה אם אני לא בהכרח מאמין? כאילו, נניח, אני לא מצליח לקום בבוקר לשיעור. עכשיו אני קם, אני מתחרט.
לא, לא אתה, חבר שלך. חבר שלך לא מצליח לקום בבוקר לתפילה.
אני קמתי מאוחר, התחרטתי שלא, כאילו השעון העיר אותי וחיכיתי אותו.
נו.
אני מצטער על זה, אבל כשאני אומר רגע, אני לפעמים לא מאמין שאני כאילו, כבר אני יודע שעברתי את זה כבר כמה פעמים.
אז מה השאלה?
אני לא בהכרח מאמין שאני אצליח מחר באמת לקום בבוקר, או שאני לא מאמין שבשנה הקרובה שלא יקרה לי עוד פעם, אז זה כאילו סוג של לשקר, לעולם לא אחזור לזה, אני לא באמת יודע שאני אצליח לא לחזור לזה. יש דברים שקשה באמת לקיים אותם.
כלל גדול בפסיכולוגיה, כלל אמיתי, אין דבר כזה, תמיד זה ככה. ברור? יש טענה, אתה תמיד, אין דבר כזה. מה זה תמיד? עד עכשיו, אבל מכאן ואילך, מי אמר? זאת אומרת, בהחלט, הרצון של האדם יכול לגרום שדבר לא ישוב לעולם. זה דבר ראשון. וזה דבר שכדאי לדעת. כן? כלומר, זה מאוד רציני התשובה. התשובה זה עובד. דבר ש... מה?
זה יכול להיות הפוך גם שאין דבר שזה תמיד ככה, אז יכול להיות שאני אצליח באמת להתמיד בזה, אבל עוד 10 שנים אני...
מה זה אצליח? אני אסביר. יש איזה מין שקר שאנחנו רגילים לשקר לעצמנו בנושא הרצון. שחושבים שהרצון זה דבר חזק. ואז יוצא שיש לנו דירוגים של סוגי רצון. יש רצון חלש, יש רצון יותר חזק, יש רצון חזק מאוד. כל זה לא היה ונברא, הרי זה הבל וריק. הבל הבלים שאין בו ממש. הרצון הוא לא חזק ולא חלש. יש תמיד אותו רצון. יש רצון להיות חלש, יש רצון להיות חזק. מובן? משל, למה הדבר דומה? למחוג של מד המהירות. כשזה על 20 קמ"ש, זה לא יותר חלש משל כשזה על 120 קמ"ש. זה עניין של החלטה. ולכן, אין דבר יותר הרסני מהביטוי אני אנסה להצליח. הביטוי אני אנסה הוא הזמנה מראש של הכישלון. או, לא מנסים, מצליחים. זה נקודה ראשונה. ולכן יש איזה ביטוי דתי מאוד מאוד בעייתי שהשתרש בתודעה הדתית, השתדלות. מכיר את המושג הזה? השתדלות הכוונה, אני מתכוון לא להצליח. זה המשמעות של הביטוי להשתדל. בסדר? דווקא מכאן הערך של החשיבה החילונית. החילוני לא משתדל, הוא עושה. דבר טוב, הוא לא סומך על הקדוש ברוך הוא. דבר אחד. דבר נוסף, לגבי השאלה הנגיד ההלכתית שאתה שואל, אדם שלא מאמין או לא מתכוון ברצינות לעשות תשובה, אז זה לא תשובה. פשוט מאוד. זה הרהור, זה התחלה של תשובה. תשובה זה לא.
אם הוא ממש רוצה לקום בבוקר כל פעם?
הוא צריך להחליט. הוא מחליט שהוא יקום בבוקר תמיד. זה נקרא תשובה. עכשיו, יכול להיות שאחרי שאדם עשה תשובה, נכשל שוב. אבל זה לא שבזמן התשובה הראשונה הזאת לא הייתה תשובה אמיתית. זו הייתה תשובה אמיתית, כי הוא מצידו מתכוון באמת שלא לשוב.
זה לא אומר שהוא שיקר כשהוא אמר...
לא, הוא לא שיקר. הוא באמת, אתה שואל אותו, אתה מתכוון לחזור לזה? לא, לא מתכוון לחזור לזה. לעולם. זה שאחר כך הוא נכשל עוד פעם, כי יש לו בחירה חופשית, אבל זה לא קשור לחוסר רצינות בקבלה לעתיד שלו שהייתה בפעם הראשונה. כן. אבל אלא אם כן, הוא מראש מכין לעצמו את הכישלון, אז משהו אחר. כן, בבקשה. מישהו רצה להגיד משהו שם. כן, אתה.
אם אני יודע שלא 100% אני אצליח, כי
אתה
באמת...
אז זה תשובה חלקית.
אקום בבוקר.
אז זה תשובה חלקית. הלאה. וכן... אז טוב, אפשר להתקדם, כן? אני מציע שנתקדם ברמב״ם, זה כדאי, לא? וכן, וכל המרבה סעד להתוודות, הוא מעריך בעניין זה, הרי זה משובח. וכן, אגב, תשאל השאלה, אם לא צריך להרבות בוידויים לפי חכמי הסוד, אז למה בכל זאת יש וידוי בכל תפילה?
וידויים.
כן, 10 וידויים. אתה עושה רק אחד, בכל יום כיפור כולו, אתה עושה רק וידוי אחד. למה 10? פשוט. כי אני, בערבית, לא אותו אדם כמו בשחרית. ובשחרית אני לא כמו במוסף, ובמנחה, אני אדם אחר. ולכן התשובה שלי היא לפי הצדדים השונים של מעמדי כאדם. האדם של ערבית התוודה, אבל האדם של שחרית לא התוודה. ולא הרי האדם של התפילה ביחיד, כי הרי האדם בחזרת השץ, שאז הוא נכלל עם הציבור. לכן יש 10 צדדים של חטא ושל תשובה ממילא. טוב, הוא נמשיך. וכן, זה עובד בכלל המזגן הזה? נראה לי שלא. נכון? מה אתם אומרים? תנסה שם, תעשה. כן, זה עובד? אני חושב שכדאי שתעשה און אוף.
הוא המזגן עובד עלינו.
מי יודע? טוב, יהי רצון שזה יעבוד. טוב, וכן, כי גם הצופים בבית, כשהמזגן לא עובד, הם מרגישים יותר חם. כן. וכן, בעלי חטאות ואשמות. מה זה בעלי חטאות ואשמות? אדם שצריך להביא חטאת, או שצריך להביא אשם, בעת שמביאים קורבנותיהם על שגגתן או על זדונן, כי הרי יש קורבנות על שוגג, יש קורבנות על זדון. אינו מתכפר להם בקורבנם עד שיעשו תשובה והתוודו וידוי דברים שנאמר והתוודה אשר חטא עליה. כאן הוא מוסיף דבר מעניין. הקורבן, מה מטרתו? כפרה, נכון? בא לכפר. הוא אומר, אינו מתכפר, אלא אם כן עשה תשובה. כן? כלומר, הכפרה תלויה בזה שקדמה לה תשובה. אבל מה לא כתוב? לא כתוב הפוך. התשובה מתקבלת גם אם לא הייתה כפרה. בסדר? אבל הכפרה לא מתקבלת אם לא הייתה תשובה.
אז מה עם הקדימות? עד שיעשו תשובה, זאת אומרת,
כלומר, שקדמה לזה תשובה.
זה לא מסתבר.
זה העברית שלו.
כן.
זאת אומרת, אדם עשה חטא שמצריך כפרה, צריך קודם כל שתהיה תשובה. אין תשובה, אין כפרה. בסדר? כן, בבקשה.
אמרת לי קודם, וגם בהקשר הזה, שאומר הזוהר שהבושה מכפרת הכל. מצד שני, יש
אז יש סתירה פנימית בזוהר, נכון? וזה, יש לי קושיה עליך, הרי אנחנו לומדים עכשיו הלכות תשובה לרמב״ם, לא לומדים זוהר עכשיו. אם זה היה שיעור בזוהר, היה מקום להתייחס לשאלה. אי אפשר. עכשיו, בואו נחזור לנושא שלנו. כן. תשובה וכפרה. מה ההבדל אגב? זה דבר מעניין. תשובה היא פעולה על, על איזה חלק של האדם? על מה אמרת? על הרצון, נכון? ואז יש לי קושי עליך. אם אתה כל כך יודע טוב את השיעורים של שנים שעברו, אז מה התועלת שלך מהשיעור הזה? טוב, על כל פנים. אתה לא חייב לענות.
זמן אחר.
זמן אחר. טוב, יפה. בקיצור, התשובה הזאת פעולה של הרצון. כלומר, לפני התשובה רציתי את הרע, עכשיו אני לא רוצה את הרע, אני במקום זה רוצה את הטוב. שינוי, זה נקרא שינוי ברצון. מה זה הכפרה? מה זה הכפרה? זה תיקון של הנזק שנעשה בעולם על ידי החטא. יש הבחנה, תשובה, כפרה. מה? לפעמים אני יכול לתקן, אם לא יכול לתקן. אבל הרצון, אני תמיד יכול לתקן.
תוצאותיו
בוודאי אף פעם. אף פעם לא, אל תגזים, אתה קצת פסימי. אבל אני אומר, יש, בעצם בחטא, אפשר לומר, יש פה שני נזקים. הנזק הפנימי והנזק החיצוני. הנזק הפנימי זה שאני רוצה את הרע. זה חמור מאוד, אני רוצה את הרע. עכשיו אני עושה תשובה, אני רוצה את הטוב. שינוי ברצון. בכפרה יש התייחסות לנזק שהמעשה הרע שלי עשה. עשיתי מעשה רע, צריך לתקן. התיקון הזה נקרא כפרה. ברור? עכשיו כך שסדרי התשובה וסדרי הכפרה הם שני דברים שונים. יש עבירות שכפרתן קורבן. כן? בחטאת ואשם. אז בעלי חטאות ואשמות צריכים קודם כל לעשות תשובה. עכשיו יש פה שאלה מאוד מאוד רצינית. האם אחד מעכב את השני? אז אנחנו רואים שלפי הרמב״ם, התשובה מעכבת את הכפרה, אבל הכפרה לא מעכבת את התשובה. למה? משום שכאשר אני חוטא, אני בעצם התרחקתי ממי שאני באמת. מי אני באמת? אדם טוב או אדם רע? אני אדם טוב. החטא זה בעצם הייתה יציאה מעצמי. אני עושה תשובה, כלשונה, כמשמעותו של הביטוי הזה, אני שב אל מי? אל עצמי. אז אני בעצם, הטוב שבי מושג מעצם העובדה ששיניתי את הרצון. לעומת זה, הקלקול האובייקטיבי שנעשה בעולם, אז צריך באמת לתקן. בסדר? אני אביא דוגמה מזעזעת. אז אם יש אנשים רגישים, אפשר לצאת? רצח. בואו נראה שני מישורים. מישור הרוצח ומישור הנרצח. לפני שהאדם רצח, הרי הוא צדיק, הוא לא עבר שום עבירה. הוא רצח, עכשיו מה הוא? רשע. נכון? עכשיו הוא עושה תשובה, מה הוא? צדיק. כן? כמו הצדיק, רשע, חזר להיות צדיק. מה לגבי הנרצח? לפני הרצח הוא היה חי. אחרי הרצח הוא מת. אחרי התשובה נשאר מת. כלומר, יש פה אסימטריה מזעזעת בין העובדה שהחוטא עצמו חזר להיות צדיק, אבל התוצאות של המעשה עדיין נשארות. מה צריך לעשות? שתי אפשרויות. אפשרות אחת, להחיות את המת. מי שיודע להחיות מתים, שיחיה את המת. אפשרות ראשונה. הוא לא יודע להחיות מתים, מה הוא צריך לעשות? כפרה. זה? מה הכפרה על רצח, אגב? מה פתאום? אני שואל, מהי הכפרה על מעשה הרצח? איך מחפרים על זה? מה פתאום? תשובה זה מה שהופך את הרוצח לצדיק, אבל מה עם המעשה עצמו? איך הוא מתכפר, כן?
אני חושב שלקחת את עצמי את העונש ולשבת
בבית. מה העונש? לא, על רצח? מה?
מוות.
כלומר, מוות בבית דין, כן? הורגים את הרוצח בבית דין, זה מכפר. ברור? זאת אומרת, אז יוצא לפי זה שהרוצח, מה הוא צריך לעשות לפני שהורגים אותו בבית דין? צריך קודם כל לעשות תשובה. ואז מיטתו, בבית דין, תחפר.
אבל אמרנו שאם הוא לא עושה תשובה, זה מתקן את הנזק
של... נכון, יש פה תיקון, למה? כי הרי מה השערוריה כאן? מתהלך לפנינו אדם חי, שחייו גרמו לאובדן חיים של מישהו אחר. צריך לאזן. איך מאזנים? גם ממנו נוטלים.
אבל זה לא תיקן את הנזק?
זה מתקן את השערוריה של חסרון האיזון שיש בין... קיומו ותוצאותיה, תוצאותיו של הקיום הזה. עכשיו הורגים אותו, יש כפרה. לארץ לא יחופר לדם אשר שופך בה, שופך בה, כי אם בדם שופכו.
נכון? אני אומר להגיד, זה משהו ראוי במשהו
תחקר. מה זה?
זה משהו ראוי מצד האוכל.
לא, זה הלכה, הלכה. הרי, מה עושים לרוצח לפי ההלכה? לפי ההלכה, מה עושים לרוצח? הורגים אותו. אז בסדר, זה הכפרה שלו. כן, בבקשה. כן. דבר.
לא היה עדיף למשל לתת לו להציל חיים, זה קצת יותר מאשר להרוג שניים.
איך בהסד?
חסר להציל חיים, אפשר מדע, אפשר...
לא, זה לא זה. בגלל שהצלת חיים הוא היה חייב בכל מקרה לעשות.
נכון, אבל זה איכשהו...
לא, זה לא מאזן, כי את זה הוא בכל מקרה צריך לעשות.
תרומת איברים, אני יודע.
תרומת איברים, אבל הוא לקח חיים שלמים, לא רק איבר.
כן.
הוא לא לקח את כל החיים, הוא לקח את כל החיים של אדם. תרומת איברים זה להחזיר איבר אחד. קיצור, היהדות סבורה שמי שרוצח צריך להרוג אותו. כן. בבקשה, כן?
זה קשה.
למה זה קשה?
כי היום מישהו שרוצה לחזור בתשובה, הוא לקדוש ברוך הוא.
זה שני דברים שונים. הוא צריך לעשות תשובה, זה דבר אחד. הוא צריך לכפר, זה דבר שני. שיהרגו אותו בבית דין, כן.
אבל לא, היום לא יהרגו אותו.
מה? היום לא יהרגו אותו, אז אין לו כפרה. נו, אז מה? אז יש לו תשובה, וכפרה אין לו.
אז איך הוא רצוי לפני הקדוש ברוך הוא?
זה בדיוק מה שהסברתי. שלהיות רצוי לפני השם, צריך בשביל זה לעשות דבר אחד, תשובה. הכפרה לא מעכבת. יש כל מיני סדרי כפרה שצריך ללמוד אותה. כן, בבקשה אדוני, דבר, אתה.
בדוגמה של הרב עם האדם שהכין את הביתה בשבת, היה לו איזשהו רצון לעשות את העבירה.
נכון.
אחרי שהוא כבר עשה את העבירה, מה זה יועיל לו לעשות תשובה? הרצון כבר נגמר בזה שהוא סיים לעשות את העבירה.
אתה שואל, בעצם מה שאתה שואל זה שאלה בסיסית. איך התשובה מועילה? נכון? אתה שואל בעצם על יסוד הדברים. אנחנו אומרים שתשובה זה משנה את האדם. איך? הרי הוא רצה את הרע בזמנו. עכשיו שהוא רוצה את הטוב, איך זה עובד? רטרואקטיבית. נכון? זה נושא כל כך עמוק שאני לא יכול להתייחס בשיעור הזה. אבל באחד השיעורים הקרובים בעזרת השם. בסדר? אם אתה רוצה בכל זאת לרוות את צמאונך בינתיים, הבט נע באורות התשובה תזין א' אחד. כן. בבקשה.
אמרנו לפי הרמב"ן שהתשובה מעכבת את הכפרה.
מה?
שהתשובה מעכבת את הכפרה.
כן, 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 ודאי.
זאת אומרת, אז בית דין לא יוציאו להורג אדם שלא חוזר בתשובה?
שאלה יפה. כלומר, בית דין צריך להרוג מישהו, אומרים לו, אתה עושה תשובה?
לא.
מצטער מה שעשית? לא. לפי זה לא נהרוג אותו. נכון? תשובה. אנחנו הורגים אותו בכל מקרה, מסיבה נוספת. אנחנו רוצים לבאר את הרע מקרבנו. זאת אומרת, יש להריגתו שתי תועליות. א', שזה מחפר לו, שתיים, זה מתקן את החברה.
אולי נמתין
את זה? מה? כן, נמתינים, אבל הוא לא רוצה. לא רוצה.
אבל יש שלו.
כן, אבל כתוב, כל המומתים מתוודים, נכון? זאת אומרת, אומרים לו, תשמע, אנחנו צריכים להרוג אותך היום, בית דין קבע לנו עד שעה 4, עכשיו השעה 2, יש לך שעתיים לעשות תשובה, רוצה או לא? לא רוצה. זה, הורגים אותו בכל מקרה. בבקשה.
אמרנו ששוב, התשובה לא מעכבת כפרה.
לא, תשובה מעכבת כפרה, כפרה לא מעכבת תשובה. כן.
אבל אם בן אדם לא כמו היום, בזמנו שהיה סנהדרין והכל, יש לו אפשרות ללכת, כאילו, יש לו אפשרות, נניח היום הוא עשה פשע שיש אפשרות לעשות עליו כפרה.
נו, אז
מה? הוא עשה תשובה, הוא אומר, אני לא רוצה...
אז הוא, יש לו... יפה. אז יש לו עבירה נוספת, עבירה חדשה, והיא שהוא לא מוכן להביא את כפרתו. שני דברים שונים. כלומר, יש לו שתי מצווה. יש לו מצווה לחזור בתשובה על החטא, יש לו מצווה להביא כפרה. את המצווה הזאת הוא לא רוצה... את המצווה הזאת הוא לא רוצה לעשות. יאללה, זה שני דברים שונים.
זה לא פוגם בתשובה?
לא, זה לא פוגם בתשובה שלו. זה שני דברים שונים.
הוא עושה פשע חדש.
אז זה פשע חדש, נו. אדם, נדעי, עשה שתי עבירות. אז זה שהוא עשה את העבירה האחת וחזר אליה בתשובה, אז בגלל שיש לו עבירה השנייה, התשובה הראשונה לא מועילה, לא מועילה. שני דברים שונים. מה? כן, בבקשה, מה? שאלה במישור אחר.
רוצה לשאול, אתה מוכן להגיד שהרב מדבר על
הרצון
לעשות תשובה, אבל הרצון לעשות תשובה זה על פי הרצון.
מה שמעצבן בשיעור שלי זה שאני מדבר על התשובה בצורה קרה.
נכון.
כן, אבל זה בדיוק מה שאני מתכוון לעשות.
למה?
בגלל שאנחנו בישיבה לומדים. זאת אומרת, המטרה של שיעור זה ללמוד. וללמוד זה אך ורק דרך השכל. אנחנו כעת לא מתפללים. בסדר? כשאתה מתפלל זה משהו אחר לגמרי, אבל התפילה היא עולם של רגש. אנחנו כעת בעולם לימודי. בסדר? בסדר. ובכן, בואו נמשיך. אז אני רוצה פה להתייחס ליחס בין התשובה לבין הכפרה. דבר מאוד לא פשוט. יש בעצם בנושא הזה, שאני הזכרתי, מה מעכב את מה, מחלוקת, בין היהדות לבין הנצרות. הנצרות אומרת את ההפך הגמור. אומרת, אם אין כפרה, תשובה לא מועילה. ולכן, מבחינתם, כל זמן שלא התבצעה איזושהי כפרה מיתית שהם המציאו, כל התשובה שבעולם לא מועילה. אפילו אתה צדיק שבצדיקים, אין כפרה, אין כלום. גהינם, יש לך. עכשיו, מעניין מאוד שעל בסיס זה מוסברת המשנה הראשונה במסכת ברכות. הרי המשנה הראשונה במסכת ברכות זה התחלה של התורה שבעל פה. זה התורה של עם ישראל. מה ההלכה הראשונה שלומדים בתחילת לימוד התורה שבעל פה? מה פתאום? זה השאלה הראשונה, זה לא ההלכה הראשונה. השאלה הראשונה, אתה צודק, ממתי קוראים את שמה בערבית? אבל מה ההלכה הראשונה שלומדים? הרי איך ממשיך? נו, ומה זה משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתם?
כפרה לא מעכבת,
בוא שם. כן, כלומר, אומרים, זה צאת הכוכבים. שואלת הגמרא, אז למה לא אמרת צאת הכוכבים? אלא מילתא אגבור חכא משמלן, כלומר, רצו בדרך אגב, עוד לפני שעונים לך, מתי קוראים את שמע, רוצים שתדע דבר חשוב מאוד, שכפרה לא מעכבת. כלומר, כפרתו לא מעכבתו מלאכול בתרומה. כן, מדובר הרי על כהן, שנטמע, עכשיו הוא צריך להביא כפרה בבוקר. בלילה לא, הוא לא יכול להביא קורבן. אבל כיוון שהוא כבר טבל, כלומר, תיקן, זה בעצם תואם את התשובה, תיקן, לכן הוא יכול כבר לאכול בתרומה, ובא השמש ותהר ואחר יאכל מן הקודשים, למרות שרק מחר בבוקר הוא יכול להביא כפרה. כמה שמלן, דה כפרה לה מעכבה, שאין הכפרה מעכבת. כלומר, מה בעצם התורה שבעל פה רצתה שתדע? ההלכה הראשונה שכל יהודי צריך לדעת, קודם כל, כפרה לא מעכבת. למה זה כזה חשוב? פשוט מאוד. מתי נכתבה המשנה? 150, 200. זה כבר אחרי חורבן המקדש. אין מקדש, אין כפרה. אין כפרה, עם ישראל עזוב. אומרים הנוצרים, איך אתם יכולים להיות מייחדי שם שמיים, כלומר לומר שמה ישראל, זה יקרות שמה של ערבית, במצב שבו אין כפרה. אז אנחנו לא יכולים להתחיל את כל התורה שבעל פה בלי קודם כל לומר, כפרה לא מעכבה, כפרה לא מעכבת. עכשיו, אתם מבינים עד כמה שזה חשוב. עכשיו, מה היא בעצם נקודת המחלוקת? האם האדם הוא ביסודו צדיק, או שהוא ביסודו חוטא? עבור הנצרות, האדם ביסודו חוטא. כך שהחטא, בעצם זה ביטוי של עצמיות האדם. אתה חוטא? כן, בוודאי, אתה בן אדם, ברור שאתה חטא. ולכן, התשובה לא מועילה. למה חזרת? למה שהיית? מה היית? חוטא, תמיד. רק הכפרה יכולה למחוק את זה. לפי היהדות זה בדיוק אפור. מה אתה ביסודך? טוב, עשית תשובה, חזרת אל עצמך. מה עם הכפרה? זה חוב. יש הסדר תשלומים. אם אפשר לשלם, אם לא, אז לא נורא. מובן? זה כמו תפיסה אופטימית לעומת תפיסה פסימית. עד כאן מובן. טוב, יכולים להמשיך. אומר הרמב״ם, אבל עוד לא הסברנו את השאלה המעמיקה של הבחור שם ששאל איך התשובה מועילה. אז אתה שאלת איך התשובה מועילה, נכון? אחד מכם פה שאל. זה אתה, שאלת. וכן בעלי חטאות והשמות, בעת שמביאים קורבנותיהם על שגיאתם או על זדונם, אין מתכפר להם בקורבנם עד שיעשו תשובה. והתוודו וידוי דברים שנאמר, והתוודה אשר חטא עליה. וכן, כל מחויבי מיתות בדין ומחויבי מלכות, שזה גם צרים של כפרה, אין מתכפר להם במיתתן או בלקייתן עד שיעשו תשובה והתוודו. וכן, כן, ואתה רואה, עד שיעשו תשובה, ברור שזה לפני מיתתן. וכן, החובל בחברו והמזיק ממונו, אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו, אינו מתכפר עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם, שנאמר מכל חטאות האדם. אנחנו גם נדבר בהמשך שצריך גם לרצות את חברו, זה עוד סיפור. אבל זה שאני שילמתי מה שאני חייב, זה חוב בבית דין. אבל מה עם תשובה? צריך לעשות תשובה. על זה שאני פגעתי בחברי ועברתי עבירה. הלכה בית. כן, בבקשה.
מה בדיוק פירוש המילה מעכב? שאתה אומר תשובה לא מעכב
לדבר? הכוונה שהאדם רצוי, כלומר זה שכפרה לא מעכבת את התשובה, המשמעות היא שהאדם רצוי לפני השם. אחרי שעשה תשובה, למרות שהוא לא כיפר. אם אני אומר שהכפרה לא מעכבת, הכוונה שהתשובה מתקבלת גם אם לא הייתה כפרה. זאת אומרת שהאדם שעשה תשובה הוא רצוי לפני השם, למרות שלא הייתה כפרה. אז מה עושה? היעדר הכפרה רק גורם שהנזק בעולם ממשיך. אבל אותו אדם באופן אישי הוא כבר מתוקן. נכון. מה שאין כן, מה?
התשובה בעצם
בו. כן, התשובה משנה את מעמדו של האדם לפני הבורא. זה שיש לו חובות, אז יש לו חובות. הוא צריך לשלם, זה עוד מצווה שיש לו, להביא את כפרתו. אבל זה לא נוגע לעבירה הראשונה. עד כאן מובן. עכשיו, זה שאין לנו היום כפרה, כלומר, אין לנו מזבח כפרה, זה אומר שיש היום הרבה הצטברות של רע בעולם, ושהרע הזה לא מתוקן. יש הרבה חושך בעולם, אבל החושך הוא בעולם, לא באדם. עד כאן מובן? טוב, אז נוכל להמשיך להלכה ב'. זה פשוט מרגש מאוד לראות שבאותו שיעור אפשר לעבור כבר להלכה חדשה. הלכה ב'. שעיר המשתלח. שעיר המשתלח. לפי שהוא כפרה על כל ישראל. אגב, המזגן עובד, נפלא. כהן גדול מתוודע עליו על לשון כל ישראל, שנאמר והתוודע עליו את כל עוונות בני ישראל. באמת, מאוד מוזר. מה זאת אומרת מתוודע עליו על לשון כל ישראל? כשהכהן עושה את הוידוי לפני שמשלחים את השעיר, הוא אומר, אנא השם, חטאו, עבו, פשעו עמך בית ישראל. זה נראה, מה זה אבסורד? הרי מה זה וידוי? זה וידוי, זה ביטוי בפה של משהו שמתרחש ברצון שלי, בפנימיות שלי. עכשיו, אני חטאתי, כהן גדול מתוודה בשבילי. לא מובן בכלל. כן?
גם בסליחות אנחנו מתוודים רבים, כאילו.
אותה שאלה. כן, אבל יכול להיות שכשאני אומר אשמנו, גם אני אשמתי, אז זה בסדר. אבל כאן הכהן הוא מתוודה בשביל העבירות שלי. כן, הרי על העבירות שלו הוא כבר התוודה לפני כן, על הפער שלו. יש פער של כהן גדול שעליו הוא מתוודה את העבירות שלו, כך שכשהוא אומר לשון רבים הוא לא כולל את עצמו בזה, הוא כולל אותי, לא אותו. אז באמת לא מובן איך יכול להיות שאדם מתוודה בשבילי. איך אני, האם אני יכול להגיד לחבר שלי, מדין שליח, תשמע, אין לי היום כוח לאהוב לרעי כמוני. התורה אמרה, ואהבת לרעך כמוך. אתה יכול לאהוב אותו במקומי? זה לא שייר, נכון? או האם אתה יכול לעשות תשובה במקומי? אין לי כוח. אני אשלם לך כסף, תעשה תשובה בשבילי. כן? לא עובד, נכון? אפילו יש קושי, האם אפשר לעשות ביטול חמץ בשביל מישהו אחר? כן, האם אפשר בלב לבטל חמץ של מישהו אחר? נגיד, זה שווה בהחלט בעיה. אבל ודאי שווידוי, אני לא יכול להגיד למישהו, תתוודא בשבילי. כאילו שאני אומר, תעשה תשובה בשבילי.
זאת אומרת, רק כהן אומר את הוידוי הזה, או גם הוא אומר לעצמו וידוי בלי שום קשר?
לעצמו הוא כבר אמר וידוי על הפר שלו. נכון? אז איך הוא אומר גם וידוי בשביל כל ישראל? זה מה שלא מובן כאן, נכון? טוב, שאלה עמוקה, שנצטרך להתייחס אליה בפעם הבאה. שלום.
Yeah, sure.